יום שני, פרשת ושלח. שלום לכם ידידיי, אנחנו מתחילים עם מייסה ולקחו שספר הגאון רב שאול פינטר שליטא, פרשי החבור של דירשו בלייקווד, במהלך הקונבנשן שהיה בשנת תשע"ז. הוא מספר פה על בחור שההתנהגות שלו לא על מה דרכי הישיבה, והוא נשלח לקבל הדרכה, מאדמו"ר רב שלמה מבובוב זכר צדיק לברכה. הרבי התעניין על המעשים שלו, הוא הבין שהבחור לא נמצא במשבטת הלבנה של הצדיקים, גם לא בשחורה של הרשעים. הוא נמצא במשבטת של האפורה, בחור שלא מצליח להפנים. הדבר מסוכן לדרוך לא רק בשטח האויב, אלא גם בשטח ההפקר שלפניו. הרבי שאל אותו, אולי תגיד לי מה פירוש המילה שמופיעה בברכת ולמלשין, אם הוא סמגר. בחור אמר, באמת אני לא יודע. הרב אמר לו, גם אני לא יודע בדיוק את המילה, אבל אני אגיד לך משהו. מילה שלפניה זה תאקר ושבר, ואחרי זה הוא סחלם ותשפילם. אז ברור שהיא לא בעלת משמעות חיובית. אומר, אותו דבר, יש אנשים או מעשים שקשה להוכיח שחור על גבי לבן שהם שליליים. אבל ניתן ללמוד עליהם דרך מי שניצב לידם, לפניהם ולאחריהם. ככה סיפר הגאון רב שאול פינטר שליטא. במידותיו אמרו בו, מעל 100,000 איש נטלו חלק בתכניות כאלו ואחרות של דירשו מאז ובזד הארגון לפני 20 שנה. זה היה לפי הנתונים שלו לפני כמה שנים כאמור. ועל כולם ניתן לומר שאם ימצאו את עצמם מתחברים לארגון, זה מעיד על אישיותם, שכן מה יש לחפש בדירשו אם לא עוד חיזוק, עוד עמל תורה, עוד שטייגן, חובר לה, תויר, תויר. אנחנו ממשיכים עניין הדיון מעל ט"ו בשבט. סדר הקדימה לברכה, למאכלים שהברכה שלהם שווה. מי שאוכל שני מאכלים שהברכה הראשונה שלהם שווה, אם אחד מהם משיב הסמינים, למשל תמר ותפוח, צריך להקדים ולברך על הפרי משיבת המינים, ואם שניהם משיבת המינים, כגון זית ותמר, או שתיהם לא משיבת המינים, כגון תפוח ואגס, אז אם אחד, רק אחד מהם שלם, אז צריך להקדים ולברך על השלם. אם שניהם שלמים, אם שניהם משיבת המינים, אז יש סדר קדימה מיוחד, על פי הסדר שבו הוזכרו בתורה. ואם שניהם לא משיבת המינים, צריך להקדים את החביב עליו יותר. ונחקו הראשון עם הפורשה של, של החביבות הזאת. יש אומרים שאם בדרך כלל אחד מהם חביב יותר, צריך להקדים אותו. גם משעת האכלה הזו, המאכל האחר חביב עליו יותר ממנו. יש אומרים שאם הוא חפץ כעת באחד המאכלים, אז הוא קודם לברכה, וגם אם בדרך כלל המאכל האחר חביב עליו יותר. ולהלוכה, החביב בדרך כלל הוא הקודם לברכה. אבל אם המאכל האחר חביב עליו יותר בשעת אכילה הזו, זה יותר מתחילה עם זה שחביב בדרך כלל, יאכל את זה שחביב בשעה זו, ואז הוא ישוב לאכול את החביב בדרך כלל. אנחנו ממשיכים באותו עניין, מי שאוכל שני מאכלים שהברכה שלהם שווה, שניהם שלמים או בלתי שלמים, והם לא משיבת המינים, ושווים בחביבות שלהם, אבל אחד מהם מזין את הגוף, למשל תבשיש למיני דגה, והאחר, המאכל השני, לא מזין את הגוף, כגון מיני מדיקה, ייתכן שצריך להקדים ולברך על המאכל המזין. ואין איך לכל הפוסקים, אם המאכל שנאכל לצורך בריאות יש חשיבות על פני מאכל אחר, ופורות ארץ ישראל לא קודמים לפורות חוץ לארץ. הפורות שהוזכרו דבר חז"ל כמשל לעם ישראל, כגון תפוחים ואגוזים, עוד יש שכתב שיש להם חשיבות כפרי שחביב לאדם שהוא קודם לברכה. ויש חולקים. ואנחנו ממשיכים עניין הדברים על שיבובים. בהקשר לעניין הידוע מצדיקים שהשתתפות בסעודת פדיון הבן נחשבת כ-84 תעניות, מעניין להביא התייחסות לעניין הזה מכיוון שונה. פעם נכנס לאדמו"ר רבי יוחנן מכריס טריבקה זצ"ל, בבית סנהדרין שלו. הוא ראה שהשולחנות כמעט ריקים מהאדם. הוא שאל איפה נעלמו הלומדים, אז אמרו לו שפלויני עושה עכשיו פדיון הבן לבן שלו. כל יושבי סנהדרין שמיהרו להשתתף בשמחה, הוא הפרד כיוון שידוע העניין שסגולת מפדיון חתיכת חלה מפדיון הבן, שכמובן ישבה לפדיון תעניות. נענה הרבי מכריס טריבקה ואמר שמובא בחז"ל על קודש הקודשים. שם המונח הארון עם לוחות הברית, שם בולט דף מהארון, והמונח עליו ספר תורה, שכתב מוישה רבנו עליו השלום. דף הוא גם בגימטריה פי ד', דהיינו שדף גמורה או דף תורה יכול להיות גם הוא להיבה פדיון עבור פי ד' העניות, ואם כן מדוע יבטלו דעת תורה מהלימוד שלהם כדי לרוץ לטול מאכלה של הפדיון הבן כסגולה במקום פי ד' העניות. את המייסה הזה שמע הרבי מטולנה שליטה, לפי זקנו, האדמו"ר רבי יוחנן מטולנה, ולידיו הוא סיפר אותה לפני מנחם מגור, בזמן שעלתה שיחה לענייני פדיון הבן. הפני מנחם מאוד נהנה מהסיפור. הוא הוסיף שחסידים, חסידים כמוהם, היו אומרים שכל דבר טוב בחסידות יש לו ודאי מקור בחז"ל, רק צריכים להתייגע ולמצוא אותו. מיד הוא אמר, כתוב בגמרא, כל אדם מתוירה. אומר על הקדוש ברוך הוא, כאילו פודו אלי לבני מבין ומסו אלו, אמר, רואים כאן ממש כמו שרבי יוחנן סטרבקה אמר, שדף של לימוד גמרא שפה לענייני פדיון הבן, בוודאי גם לסגולה של פי ד' תניא. הדברים הנפלאים האלה הובאו בגילון באר בסודה, פרשת שבועי בשנה זו. ואנחנו ממשיכים הסיפור היומי. סיפור מופלא שסיפר עוזרי מבוגר מחשובי הלומדים במודיעין עילית, שעושים במצב שבת קודש. לפני 4 שנים גדל לו לבית עם לידת הילד השני. אותה הזדמנות הוצא לו ולחברוסה שלו לעבור לכהל אחר בשכונת צפר בעיר ירושלים, שמשלמים שם סכום עתק ומושגי אותם ימים. הוא יקבל הרבה הדחפה, בעיקר שהחברות החלט ללך לשם, והתגבשה שם קבוצה מאוד חשובה ללמוד דברים ייחודיים ממסכתות אחרות. זה מאוד קרץ לי. רעייתי, הוא אומר, יעצה לי בשעתו לשאול את הגוי נגודר מסוציפים כזה צל. כידע, הוא למד בדרכו של איש. הצגתי בפניו את כל הנתונים, והוא שאל אותי למה אני לא יכול ללמוד שם. אז אמרתי לו שסיימתי מחזור שלם של לימוד דף ליום, ואני רוצה לחזור שוב ללמוד את אותה מסכתות. ואמרתי לו שאין כאן קבוצה שלמד דברים אחרים, ומלבד דברים מבוגרים, בפינות שונות שלומדים דברים אחרים, אי אפשר לעשות את זה במרוכז, כמו שהורגלתי כאן במסעי הדרס. ולכן אני חושב ששם אני אוכל כן ללמוד עם קבוצה נבחרת. אז המסעי הפתיע אותי בשאלה, למה לך להיפרד לחפש מקום אחר? נפתח קבוצה נבחרת כאן בישיבה, עם המחירים מופלגים שמוכנים ללמוד מסכת נידה, אני בדיעים חצה. מי אמר שהדף מיום זה רק למסכתות מסוימות? אפשר להרחיב את הדף גל עם מסגרות שונות, מסכתות אחרות. השמחה שהייתה במיר לא הותירה לי ספקות, החלטתי במקום, כי משל לעמל תורה, כי שרחשתי כאן במיר, לא נמצא בשום מקום שבעולם, ואם אפשר בעמל הזה לרכוש עוד מסכתות, למה שאני לא אעשה את זה? הדברים היחידים שנותרו זה היה עניין המאות. ושבוך הוא שתה לי ביטחון, ואמרתי לרעייתי בביטחה, כי אנו צריכים לייעץ לקדוש ברוך הוא איך לפרנס ולעזול את עמלי תורתו. כיום הוא אומר, אני יכול לספר גלויות שחודשיים אחרי זה, חייתי קיבלה קידום משמעותי בעבודה, שכלל מזכורת כמעט מוכפלת ללא תוספת שעות משמעותיות. ובמקביל, שמעתי מהחברוסה, שעבר לי המקום התורה הקטן הוא, כמה הוא מתפלא שלמרות כל הכסף הרב שהוא מקבל, זה נותר לו בסוף החודש שקל אחד יותר ממה שהוא גל בלומדו במיר. חודש אחרי שהוא עזב את הישיבה, הוא פתאום היה צריך להחליף דוד שמש, בעלות של אלפי שקלים, פתאום שטועל צריכה איזה טיפול שיניים יקר וסבור. אז אני שואל בכנות של אותו אברך, מה עדיף ללמוד תורה? עמל התורה במקום נרחב עם שיניים תקינות ודוד ודוד שמש תקין לאורך שנים, או עמל מופחת עם טיפולי שיניים ודוד שמש מתחלף וזוהל מאוד? הוא מסיים, הוא אומר לך את האמת, כשתבוא בשעת לילה מאוחרת לבית לחזות פי, ובכל אחד האברכים האחרים שהשקיעו ממרצם 12-14 שעות של עמל התורה ללא הפרעת מחשון היד, תרדת היום יום, וכמה זה פועל בעבירת הבית כולו, תראה שאין תחליף לכך בכל העולמות. עד כאן בעניין הזה. ואנחנו ממשיכים פרשת שבוע, תפילו לכל חיוי. זה כתוב בתהילים. יש פה יריעה נרחבת של הרב צדיק רב שלום זלמן בריזל בפרק מיוחד של תפילה ושירה לבורא עולם. זלמן בריזל, החסיד, נכנס בו כל כולו בשער התפילה, בכל כוחות נפשו, כל מי שער רואה אותו בתפילה, דברים ביומוי. היה עומד ומשתומם לנוכח המחזה הזה. עליית כותל המזרח, הוא עומד, עטוב בטלית, משליך את כל 80-90 שנים מאחורי גבו, וכל העצמות שלו אומרות תפילה, זעקות, מתפלל בזעקות, מקירות ליבו. הגוף שלו מרתק ומזיע מעבודתו, כולו אחוז להב ותש. ככה במשך שעה ארוכה, כבר יום ביומו, עומד ושופך את ליבו לפני אביו שבשמיים. לא בלחישה, לא באמירה, בזעקה, בזעקות גדולות ונרות. כל תיבה ותיבה נאמרת בכל הכוח, בכל הכוונה. כמו שבעל שם טוב אומר, בוא אתה וכל ביתך לתיבה, אל תיבת התפילה. זעקות שלו בתפילה מעולם לא התחשבו, לא בכוחות הגוף שלו, לא בכל הצרות. בטח שלא בכבוד ובחשבונות אחרים. כל מה שהיה לנגד עיניו, זה היה עבודה שבלב. עבודה תמה ונקייה. קורבן ישה כל אלי השם, כי התפילה, הרי תקנו אותה במקום קורבנות. עבד בסמדה של חסידי קרלין, ספינס קרלין, שם הוא קנה את עודו והדרו באמונת התפילה. עם קובל בידם של חסידי קרלין, שבימי המשלם קרלין לזרצל, הייתה התפילה נתונה בדין. זאת אומרת, התפילה זה הקמה רע שאין לה מקום להתחסן, שאין איש שמה לב טבעה של אותה עבודה נעלה, וכיוון שהוא כל כך מזלזלים בה, ואדם, בויה היא תפילה שתתבטל מהעולם, ככה טענה מקטרגים. ואז קם רבינו הקודש של שלמה קרלינר והכריז בקול גדול, ואני תפילו, אני מקבל על עצמי את עבודת התפילה בעד כלל ישראל, וככה אני מבטלה הגזירה. בעקבותיו של הקדוש של שלמה, באו צדיקים הקדושים לבית קרלין, והמשיכו אף הם להבטיח נאמנה ואני תפילה, להרחיק בכל הוז בעבודת התפילה. כך קיבלו חסידי קרלין עליהם, ועל זרם לדורותם, להיות עניין התפילה בראש מעייניהם, להתפלל בכל כוחות הגופם ונפשם, בכל מוחם וליבם, וכותלי בית המדרש שוכיחו. כותלי בית המדרש של הר הקודש, הביסר המקרלין, היו מוכתמים בדם. דם שניתז מגרונות החסידים שצעקו אל השם. וכשהסתפח רב זלמן אל החבורה, חבור הקדישה של חסידי קרלין, הוא לקח לו את עבודת התפילה לנקודת לבבו. הוא השקיע בכל מיצוי של לשד עצמותיו. וככה יום יום הוא התייצב, גם כשהוא היה ישיש, לשמרתו והקיז את דמו, ומזבח השם, קבלת הבוקר אשר לו אלה סתומים. הוא היה מתייצב כבר שעות מספר לפני עבודת המלך, היא התפילה. הוא היה מחסים אותך כתוכן העבודה הזאת בצדים וביומו. הוא היה אומר, יהודי צריך להיות כמו חייל. ככה הוא היה חוזר תמיד על המאמר של אבי סאון מקרלין. חייב להתייצב על משמרת שלו בשעה מדויקת, בלי שום תירוצים. הוא היה מקדים לעלות על יצורו ללכת לישון, כשהלב כבר בוער בקרבו, והוא היה אומר, עוד מעט כבר הולכים להתפלל. גם אם קרה שהולך לישון מאוחר יותר, אחרי שמחה משפחתית וכדומה, עם כל זה הוא לא איחר את שעת ההשכמה הקבועה בהשמורת השנייה, זה היה הנוהג התמידי שלו. בין בשעותו וביתו, בסביבה רגילה, בין שהוא היה בארצות מחר, בתנאים שונים. בכל זמן, בכל מצב, עומדת לנגד עיניו של רב זלמן ידיעה פשוטה. הרי הוא עומד להתפלל לפני מלך כל רום וניסו, צריך להתכונן לזה, פשוט כמה שמות. זה היה פעם, לאיזה קנותו. היה פעם אחרי שמחה משפחתית שהסתמה בשעת לילה מאוחרת, השאירה אותו תשוש ויגיע. הבני משפחה שמו לב שהוא מכוון את השעון כדרכו בקודש, לשתיים וחצי לפנות בוקר. שאלו אותו, למה אתה קם כל כך מוקדם? הרי לא נשאר לך, לא נשאר לך כבר כמעט זמן לישון. אז הוא עדה בשאלה, ומתי אתה מתכוון לקום? אמר, טוב, מילא אני מוכרח לקום ב-4 לפנות בוקר לעבודה במאפייה, יש לנו הרבה הזמנות, אני צריך עוד שמחר, אפילו מוקדם הרגיל. אמר רב זלמן, הנה התשובה לשאלה שלך. הנה התשובה לשאלה. גם לי יש מחר הרבה עבודה אצל בעל הבית, אני לא יכול לאחר בשום אופן. ההשכמה המופלגת שלו, הפחת לו יותר בשני, הספר הזה המלווה שלו באחד המציאות שלו, את זקנותו לחוץ לארץ לטבעת, מזלות פינס קרלין, אז זה היה אחרי לילה עמוס, להיפה במקבית, במקבית צדקה, ובקבלת יצא לברכה, לעצה, כבר מאוד מאוחר, חצת לילה, אבל הרזם אין אף כמיני, אם הוא נמצא רחוק אי שם בארץ עמים, או בבית שלו ברחוב עמוס. עם שהוא עבד לעבד הסקרינה כמו חייל נאמן, לפני שהוא פנה לתן תנומה להפפיו, כיוון את השעון המעורר, שעה קבועה, ימים ימימה, כלומר בעוד שעה וחצי. המלווה שהרגיש אחריות רבה לשלומו, הוא לא יכול להסכים לזה, יהודים משונים ומעלה, הסתפק בשעה וחצי של שינה, בתשומה של מסע מייגע. ולכן שהוא רב זלמן נרדם, אז סבר את מחוגי השעון קדימה, לשעת קימה, את המחוגי השעון מעורר, שיוקם מוחם יותר. טוב, את המחוגים הוא הצליח לכוון, אבל את הטבע המזוכח שלו, של רב זלמן, אף אחד לא יכול לסובב. ובשעה יהודה פקח את העיניים, התעורר מהשינה הקצרה, גם בלי שעון, ומיד התחיל בסדר יום הרגיל. אתה לעבודה מיוחדת בכל יום שחר, על מנטיז כאו, שמצא יצחו בארץ מצרים כל ימי חייך. אלא אחת מהשין זכירות שנהגו ישראל לומר כל יום. אבל לא יש כאן זלמן יעשה את הקמית לזמן שמלומדו. כוונת המצווה היא הרי להחדיר בלב פנימה אמונת הבוירי זבוח, השגחה שלו על כל הברואים. כלום אפשר לקיים מיצוות וכולה אחר יד, היה דן רב זלמן דין מעצמו. ולכן הוא קבל עצמו פרק זמן הגון בידי יום ביומו, קודם התפילה, לקיים מצוות זכירת מצוות מצרים בשלמות. חדוש נפלא מיוחד היה לו בדרך העבודה הזאת, ששוכנס את כל קשרון המיוחד, לצייר את סיפור הדברים, עד כדי קיום מוחשי. חיים עוד אמירות, יצאת מהם כאילו, הוא יצאת ממצרים. ככה יושב מדי בוקר, בינו לבן קוניו, מצייר לעצום בציור מוחשי. מדי בוקר, את 10 המכות שהקדוש ברוך הוא הביא על המצרים ממצרים. דם! הוא היה אומר, כלום שמעתם מה שקרה במצרים, הכל נהיה דם. ורזמי נמשיך להמחיש לעצמו. כל המים בימים, בנערות, הכל נהיה דם, אפילו המים של הברזים לא יכול להשתות, הכל נהיה לי דם. איי איי איי, התמוגג רזמי בחדווה. המצרי חשב שהוא יוכל להשתות עם עדי בקוס אחד. אבל השם הכל יכול. המצרי שותה דם ועדי שותה מים. לא יש השם, לפלוא את השם. ואז הוא מכריז, צפרדע, דיג'אבס, כל הבית התמלא בדיג'אבס. הוא ממשיך לספר בהתרגשות, הם קפצו על המיטות, על השולחנות, נכנסו לתוך המאכלים. אפילו לתוך התנורים הבוערים קופצים במסירות נפש. אוי אוי, מתלהב רב זלמן, פה לא יכול לעצור ברוחו, מזדהק. וכשבור עם מצווה אליי להיכנס לתנור, גם אני הייתי קופץ, ישר לתוך התנור. לפעמים עם מתלהב, רצה בלעצה בסמבוס להמחיש את הנכונות שלו. ואכן הוא אומר, רק אלה שמסרו עצמם למיסה בכבשה מאש, הם המשיכו לחיות, כמו שעמדו שומר, חזרו לחיות. מיסי מניפלויס. כך הוא מסיים בניחותה, ופונה להמחשת המכה הבאה, דדרית המכה, המכה השלישית, קינים. כאן שוחק רב זלמן ואומר, כאן כבר השרטורים לא יכולים לעשות שום דבר. כאן הם כבר צעקו, אג' ואלוי קימי. לפעמים הוא היה מסביר לתלמידים, שמעת הקישונו שרשי הקדוש אומר, שאין הקישוף יכול לשלוט על בריאה ופורס כזו של ולמה. כי הדבר הגדולים, איך יכול להתעסק עם דבר קטן מקדוש? וככה עמד רב זלמן בינו לבין קונו, ביאר כל מכה ומכה בהמחשה חיה, עד שהגיע לקריאס ים סוף. זאת כדי להחריר ליבו שוב ושוב את הידיעה הברורה, שהשם הוא אלוהיקים בשמיים, ממעל ולארץ, אותו חסן המדוות. הכל מעורר את הכוונה. חבדי קרלים מספרים ברטט, מתור לדור, שפעם אחת האדמור, ביסאון, שבת אצל המגי מצ'רנובל, והוא קיבל את הביסאון נרד לפני התיבה. ביסאון נרד לפני עמוד, התפלל בנוסח שלו בכל רעש גדול. כויפני מחייס הקוידש. אחרי התפילה, צ'רנובל רבי שאל אותו, מאיפה הוא לקח? אתה ברוך שאומר, אמרה לה ביסאון, את זה לקחנו מאבא, רבושה. והוא לקח את זה מרב שלמה קרלינר, שקיבל את זה מרב ברון הגודל. ואת זה, כבר, הוא קיבל את זה מנתיב לידועית. באותו נתיב תפילה פסר רב זלמן עשרות שנים. יום יום קיץ וחורף, לא ישבות בלי להביט על שום סיבה גשמית, תהיה אשר תהיה. ככה היו הזעקות שלו שהתחילו לבורך שאומר, בואו יראינו, מרקיעות שחקים, הקול שלו הולך וגובר, נצרד, נשנק. אבל רב זלמן ממשיך בשלו, וכך הוא היה אומר, ממה נפשך? אם יש לי עדיין קול, בטח אני צריך לצעוק בתפילה. אם כבר הצטרדתי, אז ודאי שאני צריך לצעוק, כי מה כבר יש לי להפסיד? גם אחד בצעירותו התפלל לפני עמוד, התלהבות עצומה. כתוצאה מהתנועות החזקות, בכל כוחו, בכל כבוד, נערו שלו נכבד, נכבד בעמוד. בעמוד התפילה, והתחילה להיות אדם, רק אחרי התפילה שם לב לזה. אלה שהביאו בפניו את החשש שלהם לבריאות שלו, אשמת ההגיעה עצומה בתפילה, היה צוחק, הוא אומר, אני אמשיך לצעוק גם כשאני עומד לסב התעלפות, אני בטוח שאם אני אתעלף חלילה, האנשים הטובים מסביבי בירת התלובי. הוא סיפר פעם שבצעירותו האברכים היו, הם מתאמצים כל כך בתפילה, עד כדי אפיסת כוחות. לכן הם מפסים הבוקר עם צאתו לתפילה, חתיכת תוגה, בתוך הטליס בעצם, כדי שמיד עם סיום התפילה יהיה להם במה להשיב את נפשם. הוא היה אומר לבני הנאורים להלהיב אותם, לעבוד את התפילה, שהבעל דובר בא אליי, וטען לי, זה רב זלמן, אתה יהודי זה כן, לא לך הצעקה בתפילה. אמרתי לו, תגיד לי אתה, הרי אתמול עדיין לא הייתי זקן בכלל. הכוחות שלי היו איתי, צעקתי בתפילה בכל כוחי. נו, אז מה קרה היום? ביום אחד נזדקנים, באמת רב זלמן מעולם לא הזדקן, הוא המשיך בעבודת התפילה עם מסירות נפש ובנאמנות, כל עוד נשמתו באפו. ואנחנו ממשיכים, זה מתוך הספר הנפלא כמובן, רב זלמן, יש פה עוד קטעים מהספר, כל הספר הוא מרתק, בנימה אישית אני יכול לומר שאני הכרתי אותו אישית, את רב זלמן, וכל מילה אמס להמיתו. ואנחנו ממשיכים במדור הנפלא כל העם. יש פה סיפור של איש חינוך נודע מארצות הברית, זה הובא על ידי הרב רפאל קלאפט במבסר. הוא סיפר אותו איש חינוך שאברך צעיר בתחילת דרכו, המשפחה גדלה ונזקק ליטול על עצמו את עול פרנסת הבית ברצינות. הוא סיפר שכבר משנות תלותה היה לו חלום להפוך ביום מן הימים למחנך דגול בישראל, ולכן הלך על הכיוון הזה. הציעו לו משרה של מלמד בחדר המקומי, לקח את התפקיד בתחיל אורחימו. נכנס לכיתה ללמד את ילדי ישראל, תוירוקים צינוזה מסיניים. הוא מספר שאז, באותם ימים, איש לא הכין אותו להתמודדות הראשונה שהוא נקלע לה. תוך כדי שהוא מסך שיעור בהתרגשות, השיעור הראשון שהוא הכין בעמל רב, הוא שומע כל תפוף קצבי מאחד השולחנות, הוא מסתכל והוא רואה אותו, הוא רואה אותו, בקור הכל, את קלמן. בתוך דקותיים כל הכיתה הייתה בעקבותיו, ממש להיד עם הישראל ובשמחו. הוא אומר, אני לא אעלה אתכם באיכות הדברים, רק תוך כמה ימים הבנתי שיש כאן ילד בעייתי, מפריע סדרתי לשיעורים, ממש מחוץ אפילו קטן, שאין מנוס מסלק אותו ולהתפטר ממנו, ויפה שהיה אחד קודם. גם ההנהלה של תמודי רמדה מאחרי המהלך. טוב, לפני שאמרתי לעצמי שאני נוקט בכזה צעד דרסטי, אני אעלה להביא מורי לשאול בהצעה שלו, ונדמתי מהתשובה שקיבלתי. הוא אמר לי, אם אתה צריך לפגוע בנפש מישראל, להעליב ככה במסגרת התפקיד שלך בחינוך רבי ישראל, תחתס פרנסה אחרת, סימן שזה לא התפקיד שמיד לך משמיים. הוא אומר, אבא שלי היה מאוד החלטי, הוא אמר לי, כשתעל בזן של מעלה, ישאלו אותך, למה לא פה משמע של ילד יהודי, מה תענה? האם תוכל שמתוקף תפקידך כמלמד, היית מוכרח להעיף אותו מהכיתה, זו תשובה מספקת. עדיף שתצא, תהיה שייכת באמת ועפות. דובר בצער בעל החיים קטן יותר. ככה אבא שלי חתם את התשובה שלו, בלב שותה דם. החלטתי, מספר אותו, יש חינוך לחשוב מחוץ לקופסה. למחרת בתחילת השיעור, ברגע שהתחילה הצחקוקים והדפיקות, פניתי מיד לקלמן, בקשתי ממנו שיגש לחדר המלמדים ויביא לי כוס מים. מופתע מאוד, נהיה לעשות מה שהתבקש. כשהוא חזר עם הכוס, אמרתי לו בחיימות תודה רבה, הוספתי מחמאה לפעות המסודרות בכם. איכשהו, השיעור הזה עבר בשלום. למחרת הוא אומר, כשהגיע הרגע הפרעה ימית, שוב הוא מתבקש להביא כוס מים. שפעם אני מחמיאה להלקות המסודר, ביום שלישי שיבח אותו. על הקוסמיים שמוזג מכל הלב, כל השור שאני מוצא נזכב לזכותו. ביום הרביעי הוא כבר שמח לשמוע שאני שם לב שהוא מקשיב לשיעור. סוף דבר, אחרי כמה ימים המנהל חלף ליד הכיתה, ונעלם דום למראו של קלמן שיושב בשקט, וגומע בצמא, לא את הקוסמיים, אלא כל הגה שאמרתי, ולא את ואפילו גם מתערב, שואל שאלות ענייניות ביותר במהלך השיעור. המנהל ביקש הסברים, ואני התנדבתי מסיים אותו איש חינוך. להסביר, ניצחתי את קלמן מדרך אהבה, לפעמים אפשר לנצח, תמיד מתקשה. דווקא בדרכי נועם ובחשיבה יצירתית, מחוץ לקופסה. אנחנו ממשיכים יהלומים מגדולי ישראל. בדבר שיח, פרשת בשלח, שנה שעברה, מובה, אחד מראשי המוסדות הגדולים בארץ שהגיע אל מורן הגר"א קניבסקי, עם כמה נגידים שמסתייעים בכסף שלהם להחזיק את המוסדות, ובקשר עם חיים יברך אותם. חיים שמע את אשר על ליבם, נתן לכל אחד מהם את הברכה, תוך שהוא מראה לכל אחד למה להתחזק. לפתע הבחין מורן הגר"א קניבסקי שבסמוך עומד יהודי עם מצלמה מיוחדת מצלם. רבינו סימנו בידו שיפסיק, הוא לא מרוצה לזה, כידו שהוא מקפיד לזה. פעם התבטא הגיס שלו, הגאון רבי יצחק זילברשטיין, שדווקא היהודי שהכי מקפיד שלא יצלמו אותו, יש ממנו יותר תמונות מכל הרבנים, כי משמיים סביבו שהכל רוצים לראות פנה ולשמור בדיקנו. צלם כמובן הפסיק, אבל המנהל המוצד היה אכפת, כי הנדיבים רצו מאוד תמונה למזכרת. עם רבינו, הוא הרגיש שהיה לא מושלם אין תמונה. ואז הוא ניגש לרבינו בקשר לשאול שאלה. אמר שמסופר על החזון איש, שהגיע פעם לבחון נערים צעירים בישיבת תפארת ציון בבני ברק. וכשהוא יצא, אז ההנהלה ביקשה שאם הוא יכול לעמוד רגע כדי שיצלמו, יוכלו לצלם אותה על רקע של הבניין הישיבה, ויחד עם אתם יודעים שיראו את זה לתורמים מדברי עם, שהנה החזון איש בא לישיבה, ככה הישיבה תוכל להתקיים יותר טוב בגשמי. החזון איש הסכים. והתמונה הזאת מפורסמת שעומד על מדרגות הישיבה ברחוב ירושלים בבני ברק, מסובב בתמידים. אז רבינו שליט הישר שהסיפור נכון, ואז שאל המנהל מוסד, מה אני שונה מנהל תפארת ציון, אם החזון איש הסכים שיצלמו אותו, למה הרב לא מתיר לי שאני אצלם? מיד ענה לו, רב חיים, אני לא החזון איש, בתמונה שלי אין כל תועלת. שאל החזון איש, שאל מנהל המוסד, הרי המדינים שהבאתי מאוד רוצים, ואני יודע שתהיה תועלת. ענה רבינו בענווה, בלי להתפרל, בגלל שהמדינים שלך משונים, ומשום מה, רוצים תמונה שלי, לכן אני אתיר, יש עניין שלא יצאו בענה. כשיצאו, תפעלו הנדיבים עם העוצמת הפשטות של רבינו, שבאמת סבור ובטוח בכל ליבו, שהתמונה שלו לא מעניינת אף אחד, והבטיחו להכפיל את התמונה. אנחנו מגיעים לשוט היומי. אחד שמדבר בטלפון ושומע את חבר שלו מברך שהכל אם צריך לעלות אל הברכה, התשובה היא, ואין ששומע את הברכה בטלפון. אף על פי שלהוציא דרך טלפון אי אפשר, מכל מקום הרי יש כאן ידיעה שהוא מברך, מכהן שעה באלכסנדר רבי מצרים, שירימו דגל להודיע שאנו אמן, הגם שלא שמעו את הברכה, ולכן בנדון דינן יש חיוב לענות אמן, כך מובא באגרוס מוישה. יש סוברים, שכיוון שאין אותה רשות, שזה לא אותה רשות, אז אין לכם לענות אמן, אבל מותר לענות, ככה דברי רבי ניסים קרליק. אנחנו משכים שיעור דפיים בהלוך גד של רשוס היוחד שבולט מעבר לקירות מדינו. בדין רשוס היוחד שמחיצותיה עשור הצפוקים אבל חעלה הפנימי נמוך בכך. וכך ולא נושאים אני מוכן לשמוע כולנו בשלוחה אחת. וכדרכן נלמד גם אנחנו את עניין דפיים בהלוך. גד של רשוס היוחד, אז גם הוא נקרא רשוס היוחד אפילו שאין לו מחיצות, כי אנחנו מחשבים את המחיצות של המבנה. כאילו עולות ומשמשות כמחיצות גם לגג. בשביל חזל גודסיק. גודסיק מחיצה. גם שלח של הגג הוא יותר מבית צעתיים, הרי רשוס הרבים, כיוון שהמחיצות, סליחה, רשוס היוחד, כמו שהמחיצות נחשבות גם עם קומן המדומה של גבי הגג, כמחיצות שנעשו בשם דיום. אחרי הגג של רשוס היוחד שבולט מעבר לקירות, כיוון שהמחיצות של רשוס היוחד לא נקרות ללמד על גבי הגג, לא ניתן להחשיבן כאילו הן עולות למעלה. רשוס היוחד שגגה בולט מעבר לקירות נחלקו הפוסקים בדינו של הגג, יש אומרים שהוא קרמליס. יש אומרים שזה הגג נחל למקום פלום, ושלדע איתו, אין מושג של קרמליס בגובה שבעבר לעשרה תפחים. וגם כשקרקעית הקרמליס נמצאת עצמה, נמצאת בגובה הזה. ויש אומרים שאם רוחב הבליטה פחות מארבעה תפוחים, אז מילא הגג הוא רשוס היוחד. ויש אומרים שאפשר להקל כדעה הזו, דהיינו לעניין טלטול, בדבר של ארבע מס בתוך הגג, או העברת חבר כמו שסור שתחרת לתוכו, כיוון שבלאו אוכי, בלאו אוכי יש לנו שהגג במקום טוב, ויש מי שמסתפק. מסתפק בזה, ויש מי שכתב שאם רוח הבבליטה פחות מחצי טפח, לכל הדעות, הגג נחשב לרשות סיוכת. אנחנו ממשיכים עם עיני הדפיים בהלוכה, מבנה שהגובה שלו מבחוץ עשרה טפחים כולל עובי התקרה, כך שאם בפנים הגובה שלו פחות מעשרו, ויש בשטח הפנימי ארבעה לארבעה טפחים, זה נחשב החלל שלו לקרמליץ, הוא לא לרשות סיוכת, בגלל שהמחיצות לא גבוהות עשרה טפחים. ויש אומרים שהדין הזה מדאורייתא, אחרי שאומרים שייתכן שמדאורייתא המבנה הזה הוא רשות סיוכת, רק מדרבנן נחשב אותו כקרמליץ, אסרו לטלטל בתוכו לטווח של 400, ולהוציא ממנו לרשות סיוכת שסמוכה עליו. ואם הוא חפר בקרקע של הבית שטח של 4 על 4 טפחים, בעומק כזה שמקרקעית החפירה ועד לתקרת הבית ישנו גובה של 10 טפחים, ונחשב כל הבית לרשות סיוכת. עד כאן בעניין דפרים בהלוכה שנלמד היום בעזרת השם. נחזור על מה שלמדנו אתמול בקצרה, איזה עיקר מניס, מקום שאין לו מחיצות, ולכן אינו רשוס היוכית. אבל מאידך, הוא לא משמש לילו חורב עם קיצון רשוס הרי היוכית, שיש לה מחוצות, יש שלושה צדדים בלבד, ובצד הרביעי היא פתוחה לרשוס הרבים, ואין לה עקר להבדיל בינה או בין רשוס הרבים. רשוס הרבים מקורה, לא נחשבת רשוס הרבים דאורייתא אלא לקרמליס, בגלל שגדרי רשוס הרבים דאורייתא, מדהים מרשוס הרבים שבח מנביאום, שבמדבר שלא הייתה מקורה. מקום שגדלו יותר מבצעתיים והוא לא משמש לדיור נחשב כקרמליס והוא מכונה בפי חזל קרפס. הוא כדר כאילו נפליג מאה ימים אחורה ונזכר במה שלמדנו באותו יום. יש מהראשונים שסוברים שהיתר לחלל שבת לצורך החולה שיש בסכונה אמור גם לצורכי חולה שהמניעה שלהם לא מסכנת אותה. טעם היתר, מאחר ומתעסקים עם מצוות הצלת הנפש שהשבת נדחית לפניה, כל עוד לא הסתיימה המצווה, נדחה את השבת גם מפני החלקים שהם לא מעיקר המצווה. ועוד, אילו לא הותר חילול השבת עבור צורכי החולה, שאין להם תועלת רפואית, היו אנשים נמנעים מעשיית הפעולות, שכן נדרשות לרפואתו. סליחה, נמנעים מעשיית הפעולות שכן נדרשות לרפואתו. או שלא טועים בהבחנה בין הפעולות השונות, וממילא נחשבות כלל הפעולות כהצרה. אולי מדעת ראשונים רבים מותר לעשות רק פעולות שמרפות את המחלה או שמונעות את התפשטותה ותחמרתה. ולהלכה, פעולות שאיסורה מדאורייתא שאין להן תועלת רפואית, ראוי לעשות אותן על ידי גוי. דף רבי נתן בבלי, אילו צמחים הם בעלי חיים? מה ראו רבי עמי ורבי אסי בשוק של טבריה, ולשם מה נצרח דווקא סכין כאן? רק כך ועוד נושאים מעניינים. נלמד היום מסכת חולין, דף ממחת, אתם כבר יודעים שמשלוחה שתיים תוכלו לשמת אשר מפי הרבנים הגאונים ולרוות מחת. ואנחנו לקראת סיום במדור הנפלא, חפצים בחיים, הרי כולנו חפצים בחיים. הסעיפים שנלמד היום בעזרת השם ממשיכים לעסוק בעיני שידוכים, שכותב החפץ חיים שאם החיסרון הוא מצד ניוד חוכמת התורה שיש שם שודף, אין לגלות לשואל, דאי הוא יואב שידה נפשי. שאלו לו ללכות אצל בעלי תורה שינסו את כוח חוכמתו וידיעתו עד איכן מגע. וזה שאולי עשה ככה נתרצה בדבר, והוא מוסיף לבר מים חיים, שהבוחנים צריכים לברר את התשובה יצב על פניין השידוך, עד איזה גול צריכה באמת להגיע הידיעה של התורה, ושלא יגדילו יותר את החיסרון ידיעה ממשהו. לביאור מוסופי מביאים את דעת הרב פישר, שמבארים על בחור בינוני, הוא מצוין ביותר, אבל ידוע שהמבררים אנשים פשוטים, והבחור הזה הוא שידוך טוב בשבילם, שמה שהם מחפשים זה למעלה ממעמדם ודרגתם. אז הוא אומר שאסור לפרט להם שהבחור הזה לא מצוין. ככה גם דעת רב ניסים. והוא הוסיף שאם אדם שבור מצוינו מכיר את השואל, ואם כן הוא לא יכול לענות לו כפי שמתאים לו, אז ייתכן שאני צריך לענות באופן כללי. לענות באופן כללי, ומאידך במקרה הפוך, כשהנשאל רואה שהבחור בכלל לא טוב לרמה שהצד השני מחפש, אז כתבו כמה פויסקים שהוא צריך להניח שהבחורים שאצלם בהירו לא אמרו את האמת, ויהיה מצווה עליו לגלות האמת לצד של הקרא. עוד מהנידונים שמובאים בביאור המוסופים, חתן או כלה שגתלו שידוך, האם צריך הנשאל לספר את זה? כתב רב שם זלמן שזו שאלה חמורה וצריך לפעול בחוכמה עם רד שמיים. דעת הגרח קנבקי ששטחן חייב לספר את זה כי זומכים עליו. אבל שאר אדם שמבארים אצלו לא צריך לגלות את זה אם לא נשאר את זה. ותשובות והנוגס מובהר שאם קלה ביטלה שידור ולא סיפר לחתן המשנה והשתתחה עמו, הוא יכול לעכב את הנישואין אם לא תקבל כתב בשלב הראשון. מי שיש לו מידה רעה וידוע שהצד השני לא היו משתתחים איתו אם לא היו יודעים את זה, דעת תגריר שלא שהמשל חייב לגלות את זה, אפילו אם לא שאלו אותו על זה, כבואה בו ברמיים חיים. אבל אם לא ברור שימנו מלהשתתך אותו בשום כך, כגון שהעמדות שלו לא רעות, אבל גם לא כך טובות, דעתו שיאמרו לו מקצת מהאמת, אבל לא את כל האם. ולגבי שני באמירת גיל, דעת רבשון הזלמן שצריך לומר את האמת ולא לשנות בכלל. רק פעם ישת אותך, כי הוא יתיר להפחיד קצת. לדעת, אגב רבי נעמי זילבר, לשנות כשהוא בשיעור שהדרך להקפיד עליו. לדעת החזון איש והגאון רבי אהרן קוטלר שמותר לשנות בשנתיים, דעת הגיל שלו שמותר לשנות רק שינוי קטן כגון שנה, ולאחר שהצטדחו, אין לספר גם אם ההפרש של הגיל הוא כמה שנים יותר מה שאמרו, כמובן פשוט מהרשם, פשוט חלק הסקר. ולסיום רבותיי, התחזקות יומית, באורך דוד מובא שהגאון רבי דוד בערן זצל. שמעת אחד מהמקורבים שלו מתבטא בגנות עדה מסוימת, אז הוא אמר לו, כך אמור, שא עמו לכל אחר אשר תפנה, ובכל מקום שתראה אחד מהעדה הזו, בקש ממנו מחילה. זה רבותיי, שלא לדבר בגנותיו של חוגים, עדות, קהילות וכדומה, שזהו לשון הרע לרבים, הוא אבון שקשה מאוד לתקנו. עד כאן דברנו להם רבותיי, שלא קיים שחרור נפלא, עם הרבה הצלחה בכל אשר לפנה, כוחניות ובגשמיות, וכל טוב צלם.